ונפתחנו במקום שרבי נחמן מזכיר, ובעצם חז"ל ורש"י בחומש, הוא מזכיר את זה שכל העולם נברא בשביל ישראל. והנקודה הזאת צריכה ביום נוסף. יש כמה דברים להסביר את זה, יכול להיות שם מדבר בעל פה ויכול להסתכל למקרא קצת יותר אחר, אבל זה צריך להיות הכותרת. בקשר למה דיברנו על כך שהעולם נברא בשביל ישראל, למדנו שיש בכל פרט בעולם יש איזשהו גילוי גדולתו של הקדוש ברוך הוא. בכל פרט מתגלה משהו, ולא רק בכל פרט בעולם, אלא בכל פרט של פרט. אני מדבר על איזה בעל חי, מדוע יש לו ראש כזה, זנב כזה, רגליים כאלה, בכל דבר יש איזו כוונה, בכל דבר מתגלה גדולתו של הקדוש ברוך הוא. וכשמפארים את הטבע, את הבריאה, בעצם מפארים את הבורא. יש כאן התפארות של הבורא. ויש צדיק שהוא יכול לראות, איך כתוב כאן, לא גמרנו את זה אפילו. נקרא את הקטע הזה עוד פעם. כי כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל. רבי נחמן אמר, הצדיק מחפש את הרצונות הפרטיים שיש בכל דבר בבריאה, ואיפה הוא מוצא כביכול את העומק של את המשמעות, בוא נגיד, את המשמעות של הפרט הזה בבריאה ואת המשמעות של הפרט אחר בבריאה. מדוע הסתכלות של מן הארץ אשר בלבנון עד האזור אשר בקיר, מדוע זה גדול וזה קטן, איפה המפתח להבנה של הדברים? אז הוא מוצא את כל זה בתוך עם ישראל. זאת אומרת שבתוך עם ישראל יש, אני לא יודע אם נגיד בקטן או בגדול, תבחרו אתם, יש, בוא נגיד בקטן, יש בקטן את כל הבריאה, בצורה מרוכזת, זאת אומרת שמבחינה רוחנית זה בגדול. אז יש בתוך עם ישראל, זה בהמשך, זה לא כל כך תלוי במצב של עם ישראל, זה שייך למהות של עם ישראל. בתוך עם ישראל יש את כל הבריאה, יש השתקפות של כל הבריאה, או להגיד הפוך, כל הבריאה כולה היא השתקפות של עם ישראל. זה דבר שאנחנו רוצים עכשיו לגמוד אותו ולהסביר אותו מדוע זה כך. וכשרוצים להבין את הבריאה צריך להסתכל על עם ישראל. זה פחות או יותר למדנו, נקרא עוד פעם את הקטע האחרון. זה אנחנו רוצים להסביר עכשיו. הייתה כאן בחורה ששאלה אותי בסוף השיעור בדיוק בקטע הזה נמצאה, אני לא יודע אם נמצא אותך. איפה? זה לא פה. כי כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל, כמו שאמרו, בשביל ישראל, בשביל ישראל שנקראו ראשי. ישראל עלה במחשבה תפילה, והיינו שהשם יתברך צפה ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל, כמו שכתוב, ישראל אשר בך אתפאר, ובשביל זה ברא את כל העולם. נמצא שכל העולם כולו נברא רק בשביל ההתפארות שיתפאר בישראל, וזה היה כלל הבריאה, אמרנו שכלל הבריאה היה בשביל כלל ההתפארות שיקבל מישראל. עכשיו נכנס. לא, היית. למה לא אמרתי לך? אתה רוצה להיות נושא, אני מזליק אותך. על כל פנים, את גרמתי לשנות כיוון, עכשיו אני פותח סוגריים, אני מסתכל. קודם כל, במקורות, למה השם ברא את העולם? מה? מותר לשאול שאלה כזאת? זה לא כל כך שאלה. למה השם ברא את העולם? זו שאלה טיפשית. הוא ברא את השכל ששואל למה הוא ברא, נו מה השכל ברא, איזה תשובה השכל יוכל להנתין אם הוא חלק מהבריאה שאותה השם ברא כדי. השכל הרי חושב שהוא כאילו יושב למעלה כמו אנתרופולוג והוא רוצה להבין כל דבר, הוא בעצמו חלק, הוא חלק מהשבט שהולך לחקור אותו. אז מה הערך של המחקר שלו? אז קודם כל השאלה הזאת היא לא לגיטימית. מה כן לגיטימי? זה לשאול מה הוא רוצה להגיד לנו בזה שברא את העולם? מה הוא רוצה לומר לנו? מה הוא רוצה שאנחנו נבין מזה? זה יותר מדויק אפילו, מה שהוא רוצה לומר לנו. מה אנחנו יכולים לקחת מזה לעצמנו? אז התשובה היא לא חד משמע תשובות, אבל אפשר לומר שהם כולם, דיברנו על זה פעם, הם כולם הולכים למקום אחד. בדרך כלל רבי נחמן כותב, הוא בעצמו, אם נבין אותו מתוכו, אז הוא כותב שני ביטויים. יש לו ביטוי אחד, השם יתברך ברא את כל העולם כדי לגלות מלכותו, וביטוי נוסף, הוא ברא את כל העולם כדי לגלות רחמנותו. ובשני מקומות ככה הוא מתבטא. בזוהר הקדוש כתוב שהעולם נברא כדי שבני אדם יכירו את גבולתו של הבורא. במידה מסוימת זה התגלות מלכותו, וזה התגלות רחמנותו. רחמנות הכי גדולה, בן אדם מי שמכיר את גבולת הבורא. מדוע זה נקרא התגלות מלכותו? כי כל מה שאנחנו יכולים להכיר בגדולה שלנו זה מלכותו של השם. יותר ממידת המלכות, אנחנו למידת המלכות היא הספירה האחרונה. היא הרמה הזאת שאנחנו יכולים משהו להשיג בה. כל האורות וכל הדימויים וכל מה שנמשך אלינו, כל מה שמגיע לתודעה שלנו, עובר דרך הצמצום של מידת המלכות. למעשה כשאנחנו מדברים על גדולתו של השם, אנחנו מדברים על גדולתו של מלך. השם יכול להתגלות גם בצורה אחרת, הוא יכול להתגלות בצורה של אבא, הוא יכול להתגלות בצורה של מורה, הוא יכול להתגלות בכל מיני צורות, אבל לא מתגלה לגמרי. הוא בעצמו לא מתגלה, הוא תמיד נעלם. הוא נעלם באופן עקרוני, זה לא שמשהו מעלים אותו. הוא נעלם בגלל שהוא תמיד עומד מאחורי מה שמתגלה. מה שהתגלה תמיד הקדוש ברוך הוא גורם שהדבר הזה יתגלה. אפילו כשאתה גילת לשיטתך את האינסוף בעצמו, אז הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי החוק שאומר שאתה יכול לגלות את האינסוף, אם יש חוק הזה. תמיד הוא עומד מאחורי. ואם לדעתי ראיתי, אם הייתי יודע אותו, הייתי הוא. אין אף אחד שיכול לדעת אותו חוץ ממנו. וזה עצמו המשמעות של ספירת המלכות. שהוא מתגלה בצורה כזאת שאנחנו משיגים את המציאות שלו, את זה שהוא נמצא ואת זה שהוא קיים, ואנחנו נותנים תוארים, יש לנו רשות לתת תוארים, אנחנו נותנים תוארים, הוא גדול, הוא גיבור, הוא נורא, הוא אוהב, הוא רחום, ושום תואר לא מתאר אותו עד הסוף. אפשר לומר אפילו ששום תואר לא מתחיל בכלל לתאר אותו. התוארים האלה הם שערים, הם פתחים של התייחסות שאנחנו יכולים להתייחס אליה. והשער הראשי זה כל התוארים ביחד, הכל ביחד זה מידת המלכות. ומידת המלכות מופיעה בהרבה רמות. בכל עולם, ההשגה של העולם, מה שהוא משיג מעולם שמעליו, זה ההשגה של מידת המלכות. עולם העשייה משיג את מידת המלכות של עולם היצירה. עולם היצירה משיג את מידת המלכות של עולם הבריאה. עולם הבריאה משיג את מידת המלכות של עולם הצילות. משם הוא מקבל, הוא לא משיג ממש את מידת המלכות, אבל מהמלכות, דרך הצמצום של המלכות, הוא משיג את כל ההשגות שלו, לא יותר מזה. למה זה דומה בחיים שלנו? זה דומה לבני אדם שלא יודעים מחשבות, אנחנו רובנו כאלה, כן? מי יודע מחשבות? יש פה מישהו שיכול להצביע שיודע להכיר את המחשבות של השני? אין הרבה כאלה. איך אנחנו מקבלים את הבן אדם השני? דרך מה? שהוא מדבר. אני יכול לשבת עם בן אדם ולצלם אותו עד מעמקי נשמתו, אבל שיסתכל, יספר לי. אם הוא לא מספר לי, אז יש, יש כמה, יש אנשים שיש להם חוש להציל בן אדם, כן? אבל עדיין זה לא אותו דבר כמו שאני מספר, אני מדבר אם נגיד את האמת. זאת אומרת שאנחנו מקבלים את השני, אני עולם ואתה עולם, ואני מקבל אותך דרך הדיבור שלך. אז אני מקבל דרך הדיבור את כל כולך, לא רק את עובדת היותך מדבר. מה אני מקבל מהדיבור שאתה יודע לדבר? אני מקבל אותך את כל התוכן, את כל מה שרצית לתת לי. אבל אני מקבל אותו דרך הדיבור. אם הייתי יכול לקבל את זה ישיר ללא הדיבור, זה היה הרבה יותר עוצמתי, זה היה הרבה יותר חזק, נכון? אם הייתי יכול להרגיש את השני בצורה בלתי אמצעית, כמו שאני מרגיש את עצמי. כשאני מרגיש לי יש משהו בפנים, לא תמיד אני יכול להגיד את זה במילים. אני מבין מזה שגם לשני יש משהו בפנים, לא תמיד הוא יכול לומר את זה במילים. שאם אני יכול לקבל אותו רק דרך המילים שהוא אומר, אני מקבל אותו בצורה מצומצמת, אני לא מקבל אותו באמת כמו שלי. למרות שהוא בן אדם הוא בגובה העיניים שלי. עכשיו תארו לעצמכם שאני מדבר עם בן אדם שהוא בא מעולם עליון, בתוך העולם שלנו יש הרבה עולמות. יש עולם של צדיק, יש עולם של פרופסור, יש עולם של סנדלר, יש עולם של סנדלר ישר דרך, יש עולם של סנדלר המים. יש כל מיני עולמות, כל בן אדם, תמיד יש אומרים, הבן נתבלת לך. זה עולם עם עולמות קטנים. ככה אומרים, עולם, עולם מסגרת, העולם זה סיפור מסגרת, למה סיפורים קטנים, שכל סיפור הוא עולם. וככה אמרו המקובלים, שיש לו כל בן אדם עולם בדרך. יש לו ממש עולם. יש לו שם את כל ארבע עולמות בתוכו, כל בן אדם זה עולם. טוב, אם אני מתקשר עם אדם שהוא בגובה העיניים שלי, ואני רק מבין דרך הדיבור, אם אני חכם יותר, אז דרך הדיבור אני מוסף עוד משהו, הרי יש איזה גבול. כל שכן אם אני מדבר עם מישהו שהוא מעליי, או שהוא כמה רמות מעליי, אז ודאי שאני מקבל רק דרך הדיבור שלו. או דרך התנועות שלו, דרך תנועות הגוף, דרך שפת הגוף, גם כל מיני שפת הגוף, קוראים לדיבור. זאת אומרת, תמיד הגילוי מאחד לשני זה דרך הדיבור, והדיבור זה המלכות. דבר זה מנהיג. לדבר אני תחתנו, זה מושג של דיבור. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, זאת אומרת שהוא גילה את המלכות, הוא גילה את הדיבור. רק הדיבור הזה, יש בו פנימיות וחיצוניות. והדוגמה של פנימיות וחיצוניות, צריך לחשוב קצת, תמיד ההנאה, המוטיבציה, הסיבה, זה תמיד הפנימיות. התוצאה היא החיצוניות. בן אדם עובד. הוא עובד, רואים שהוא עובד. כל החודש רואים אותו לעבוד. אחר כך בסוף החודש הוא נכנס למשרד ונותן לו כסף. וזה אף אחד לא רואה. זה לוקח בדיוק דקה. אבל כל העבודה שהוא עבד, הכל היה בשביל זה. לפעמים הפנימיות היא מוסתרת. אבל זה עובד. אם אין החודש מישהו לוחש לו באוזן שכסף הוא לא יקבל בסוף החודש, אז מיד כל החשק שלו לעבוד יפסיק. הוא יעבור קצת דברים לידיים. מה זה אומר? אומר, לא תמיד, לא תמיד הפנימיות נראית לעין הרואה יותר גדולה, יותר משמעותית, אבל היא העיקר. כשאנחנו אומרים שכל העולם כולו נברא ממידת המלכות, המשמעות ההגיונית של זה, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ולהתבלות בעולם כמלך. על מי הוא רוצה להיות מלך? אני לא יכול להיות מלך, אני שייך שהוא יהיה מלך בתוך העולם. אני שייך שהוא יהיה מלך על בעלי אדם, על בעלי בחינה, לא על מלאכים ולא על חנוכיות ולא על אבנים, על בעלי בחינה. בעלי בחינה שייך להיות מלך, שייך לצוות אותם. יש מושג של ציווי. ציווי זה לא פקודה. ציווי זה משהו יותר עדין מפקודה. פקודה זה עומדים עליך ואומרים לך מה לעשות. ציווי זה המלך יושב דרך, לא אתה נמצא בבית שלך. אבל לך עושים צו מלכותי, יש לך בחירה. בעצם העובדה של מלך, כן? מלך זה דבר שמלכותו ברצון תדוע עליו. מלך מאשר בחירה. במקום שאין בחירה אין מלכות. זה מובן. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן בחירה למין האנושי והוא רוצה להיות עליו מלך. עכשיו בתוך המין האנושי אנחנו רואים שהוא נתן לבני ישראל הרבה יותר ציוויים.
הרבה יותר, ואין הרוב. כמעט מאה. של מצוות. גם מצוות עשה וגם מצוות לא עשה. זאת אומרת, עיקר גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם זה על נשמות ישראל. נשמות ישראל כפי שהם בגופים, בתוך העולם שלנו. זה עיקר גילוי מלכותו. ככה הוא בחר. עכשיו, מדוע זה ולמה דווקא ככה? אז אני רוצה, סגרתי עכשיו את הספר לרגע, אני רוצה להקריא לכם קטע מספר התניא, לא מהספר עצמו, רק מהמכתבים שיש בסוף, יש בסוף חלק שנקרא איגרת הקודש. לא מכתבים, לפעמים חסר ההתחלה והסוף, לא כתוב למי זה נשלח, את החתימה, אבל את התוכן של כל מכתב כזה, זה מין, זה דבר תורה, זה הסבר של איזשהו עניין. וכאן הוא מוציא עם איזה קטע מתיקוני זוהר שדרך אגב כביכול הוא מסביר את העניין של עם ישראל איכשהו בעולם, מה העניין שלו. ואז עכשיו תשלחו לכל מי שיביא ספר, הוא לא ישתמש בו, אז תקבלו את זה בהבנה. מדע בשערים, זה איגרת הקודש למד א', מי שרוצה להסתכל אחר כך, זה עמוד 302. מדע בשערים, מה שכתוב בתיקונים, תיקונים ותיקוני זוהר. בשכינתה, היא מר עד בגלותה כביכול. השכינה נקרא בגלות, בשם חולה. זה ביטוי מפחיד, איך אפשר לקרוא לשכינה בשם חולה? מה זה שכינה הזאת? מה זה שכינה? בעברית, שכינה זה לשכון. מה זה עמידה? לעמוד. מה זה ריצה? לרוץ. מה זה שכינה? לשכון. פשוט. זה שם הפועל, ככה זה נקרא. זאת אומרת שעמידה זה שם הפעולה. יש לה, לפעולה, לעמוד, יש לה שם שקוראים לה עמידה. לשכון, לאקט הזה של לשכון, יש שם שקוראים שכינה. מה זה נקרא לשכון באיזשהו מקום? שבן אדם שוכן באיזה מקום, מה פירוש? כל הקוליות של הבן אדם זה מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא נפטר. זה כל הקוליות שלו, זה כולו. כל רגע מסוים אתה לא רואה את כולו. אפילו כשאתה מסתכל עליו מכל השישה כיוונים, אתה לא רואה את כולו, אתה רואה מקטע על ציר הזמן, אתה רואה קטע מהבן אדם. כשאתה אומר שבן אדם שוכן באיזה מקום, זאת אומרת, עכשיו הוא פה. זאת אומרת, החלק שבו שמתבטא ברגע הנתון בזמן, שברגע הזה אני מלווה אותו עם ההסתכלות שלי, אני אומר, עכשיו הוא פה, זה נקרא לשכון. כשמדברים על הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מהזמן, הוא אין סוף, אני אומר שהוא שוכן בתוך משהו, זאת אומרת שהוא מגלם מתוכו, הוא מגלה כוחות מסוימים, שאותם הוא רוצה להמשיך אל אותו משהו, אל אותו דבר. כשאומרים, הקדוש ברוך הוא שוכן, אז איפה הוא שוכן? איפה הוא שוכן? הוא שוכן בעולם. יש כל מיני דרגות של שכינה בעולם. איך הוא שוכן בעולם? הוא יכול לשכון בעולם בלי שירגישו אותו. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך כל רגל אדמה. הוא שוכן שם. רק אני לא יודע את התודעה של הרגל, של רגזי האדמה, אם הם כן מרגישים אותו או לא מרגישים אותו. זה נעלם מאיתנו. אבל כשאנחנו מסתכלים, אנחנו לא רואים כלום. אנחנו גם לא מרגישים אותו בתוך הגוף שלנו, אלא אם כן, השם עזר ונפתחנו, אבל כך אנחנו לא מרגישים. זאת אומרת, יש דרגה של שכינה שאנחנו לא רואים, יש דרגה של גילוי שכינה. אתם זוכרים מהדרגה של פסח, על מה זה גילוי שכינה? במורה גדול זה גילוי שכינה. אז שם הוא מדובר על הרגע של יציאת מצרים, הרגע של יציאת מצרים היה גילוי שכינה. אותו דבר שמדובר על שכינה ששורה בכותל המערבי או שכינה ששורה בקודשי הקודשים, זה כל מיני דרגות של גילוי שכינה. איך שיש גילוי שכינה יש תמיד תופעות של למעלה מהטבע, כמו עומדים צפופים ומשתחווים רבחים, כמובן בפרקי אבות. כשאנשים משתחווים תופסים יותר מקום, כשמשתחוו היה יותר, נהיה פתאום יותר רווח כדי שאחד לא ישמע את הבידוי של השני, כך כתוב. אז זה היה נס. איך יכול להיות כזה נס שהוא לא נכנס בראש, במוח שלנו בכלל. אבל כשיש גילוי שכינה, אז חוקי הטבע הם דברים שמסתירים את השכינה. הסדר המסודר הזה, שזה כל הזמן חוזר על עצמו, זה מה שמסתיר את השכינה. זה יש גילוי שכינה. עכשיו, הדבר שהכי מסתיר על השכינה זה הגלות. ובגלות יש כל מיני סוגים של גלות. הרמח"ל כותב שממתי ששלמה המלך ירד מכיסאו ועלה רחבעם על הכיסא, נתפלגה הממלכה, ושישת מלך מצרים העיז לעלות לירושלים ולקחת את המגיני זהב אשר עשה המלך שלמה ולקחת שלל לירושלים, כבר התחילה גלות. מדוע? כי ישראל כבר לא היו במקום האמיתי שלהם מבחינה רוחנית. אז זה כבר גלות. אז יש בגלות הרבה הרבה דרגות, וככל שהגלות היא יותר חזקה, אז הגילוי של השכינה הוא פחות. ועד כדי כך, שכשיש מינימום של גילוי שכינה, השכינה מתחילה להתקרב בשם חולה. מדוע להתקרב בשם חולה? מה זה שיהיה? אם אני נמצא במקום שאף אחד לא רואה אותי, אני חולה בגלל זה, מה? היעדר הגילוי עושה אותה, איך זה מתקרב? פירוש. על דרך משל, כמו כל יגוד, המבדיל בין קודש וחולו, בין קודש וחול, הוא אומר להבדיל, שסיבת החולי והבריאות היא התפשטות והילוך החיות מהלב בין כל האיברים, המלובשת, החיות הזאת מלובשת בדם הנפש, היוצא מהלב בין כל האיברים. וסובב, סובב, הולך הרוח, זה פסוק בקהלת, סובב סובב הולך הרוח החיים והדם תוך תוך כל האיברים והגידים המובלעים בהם וחוזר אל הלב. בקיצור, החיים בזכות מחזור הדם ובזכות הנשמה שנמצאת בתוך מחזור הדם, ואם סיבוב הילוח הרוח חיים עלה זו כהמחצות מידי כסדרו המסודר לו מחיי החיים ברוך הוא כשהשם ברא אותו, אז זה אדם בריא בתכלית, כי כל האיברים מקושרים יחד. מה קושר אותם? הדם, הפלזמה, הנוזל קושר אותם, ומקבלים חייתם הרואים להם מהלב על ידי סיבוב עליו. והאדם זורם בגוף, אז הוא מנקד את כל הפסולת אל עברי ההפרשה, והוא מחזיר חמצן חדש לתוך האיברים, וכן הלאה, ידוע. אך אם יש איזה קלקול באיזה מקומה, אם יש סתימה באיזה מקום, המונע או מעכב או ממעט סיבוב בהילוך הדם, אפילו יש מהסתימה לחלקית, סיבוב בהילוך הדם עם הרוח החיים המלובש בו, אז זה נפסק או מתמעט. הקשר הלז המקשר כל האיברים אל הלב על ידי סיבוב הלז, ואזי נופל האדם במשטר וכל ישם ישמרנו. זה פשוט, אנחנו מכירים את זה. וככה ממש על דרך משל, הנה כל נשמות ישראל נקראים בחינת עברי בשכינתה. השכינה מתוארת, יש הרבה פעמים שאנחנו מתארים, הכי הרבה רואים את זה בסיפורי המעשיות של רבי נחמן, שהוא מדבר על ספירות, אבל הוא מתאר אותן כי הוא בונה מסביב למעלה של ספירות, הצגה שלמה עם סיפור והלך ודיבר ועשה. תראו, כל ספירה זה עולם מלא. קודם אמרנו שכל אדם הוא עולם מלא, כל ספירה זה עולם מלא. והשכינה של ספירת הלויות, ספירת המלכות, היא נקראת כנסת ישראל, היא כונסת בתוכה את כל מה שיש בספירות העליונות, הכל מתנקד לתוך המלכות, ודאי שהיא עולם מלא. האיברים שלה זה כל נשמות ישראל. הם כולם נקראים עברי בשכינתה, נקראת בשם לב. השכינה נקראת בשם לב כמו שכתוב, בצור לבבי, האמת ששם לא כתוב בצור לבבי, כתוב צור לבבי זה חלקי אלוקים לעולם, כתוב ליבה, צור לבבי זה חלקי אלוקים. מי הוא צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם? האלוקים הוא צור לבבי, הוא ה... צור בתנ"ך הרבה פעמים, אני לא יודע אם תלוי, הם נקרא צור ויבירו מים, הם יכולים לשטוף פה, בכל גדולים שמדבר על יציאת מצרים. אז הצור זה מקור של משהו. כשאנחנו אומרים צור חיינו מגיע משנו, מה זה צור חיינו? כמו שמהטור שמשה מכיר יוצא מים, ככה החיים שלנו, החיים שלנו יוצאים ממך, אתה הטור. אז טור זה תמיד אומר מקור. זה התרגום ככה. ככה מסבירים את זה. שטור מלווי, זאת אומרת, המקור של הלב שלי זה חלקי אלוקים לעולם. וזה האלוקות שמתלבשת בתוך העולמות, זה בשכינה. היא המקור של הלב שלי, והשם זה שהיא המקור של הלב, היא הלב. היא נקראת לב בגלל שהיא המקור של הלב שלנו. אנחנו קוראים לה על שם הדבר, על שם הלב שלנו, שאנחנו מכירים אותו. וכמו שנאמר, ושכנתי בתוכם, משם הפסוק הזה לבא בכלל המשתק שכינה. פירוש, כי לשון שכינה הוא שאור השם שוכן בעולמות, בריאה, יצירה, עשייה ואחיותם. עכשיו כאן הוא מסביר את הקשר בין בכלל את המרכזיות של עם ישראל בתוך המציאות של העולם בקטע הזה. והמשכת חיות זו היא על ידי התלבשות תחילה בנשמות ישראל. זה שהקדוש ברוך הוא, הדיבור האלוקי, המחשבה האלוקית של מיניות הדיבור מחיה את העולמות. יש איזה מדיום באמצע, יש איזה ממוצע, הממוצע הוא הנשמות של בני ישראל. הנשמות בשורש, אבל הנשמות של בני ישראל. מדוע? מדוע זה צריך להתלבש תחילה בנשמות ישראל? למה צריך את המעביר הזה, את המתאם הזה של כאן נשמות ישראל? לפי שכל הנבראים אין ארוך להם אלא בורא דבר. וכולה תמר כזה ממש קשים לי. ואי אפשר להם לקבל חיות מאורו ושפרו יתברך להיות נבראים מעין ויש וחיים וקיימים. למעשה, הוא שם כאן את האצבע לפרדוקס עצום. תסתכלו על איזה. פעם למדנו את זה, אני חושב שזה כמה שנים. תסתכלו על איזה ביד. באבן הזה יש משהו, מצד אחד זה אבן. זה אבן, זה לא שווה גרוש כמו שאומרים, זה אבן. מה יש? תנסו ליצור אבן כזה. לא זאת אבן שלא שווה כלום, אין בה כלום, לא מינרלים מיוחדים, לא שווה, נסו ליצור אותה. אף אחד לא יעשה. תזמין את מלאך גבריאל, את מלאך מיכאל, תנסו ליצור אותה, אין מה לא יכולה. תזמין את חוכמת האצילות, היא גם תגיד שהיא לא יכולה. זה לא משנה לאן תגיעו, אתם הולכים לדפדף בכל כתבי אריזה, אתם לא תמצאו שם מישהו מכל הפרצופים העליונים ומכל הדברים הנעלמים, מה שלא כתובים שם, לא תמצאו אף אחד שיכול לברוא את זה. בשביל לברוא אפילו לא מספיק להיות אינסופי. בשביל לברוא צריך להיות הבורא בעצמו, שהוא יוצר את כל המושגים, הוא יוצר את המושג להיות, הוא יוצר את המושג לא להיות, הוא יכול להעביר מצבים, אצלו הכל מצבים, הכל תופעות. אז הוא שולט בכל התופעות. כל זה שאנחנו לא נמצאים שם, אם אנחנו נמצאים בתוך תופעה שנקראת אין סוף, אנחנו עדיין לא נמצאים ליד מישהו שיכול לברוא אבן. זאת אומרת, האבן הזאת הקטנה, הפשוטה שאנחנו מחזיקים ביד, היא משדרת לנו את הכוח של הבורא בעצמו, לא רק חלוסרט. בלי שום תחליפים, בלי שום מופעים חיצוניים, זה הוא, רק הוא יכול. הוא מבטא בכוחו ויכולתו לברוא לשמיים. וככה זה מופיע בכל ספרי הקדמונים. אין, הכוח הזה לא ניתן בהשתלשלות. עכשיו באיזה אופן מופיע הכוח הזה? צורה של אבן. איך האבן יכולה להכיל בתוכה את הכוח? עכשיו עוד נקודה. בוא כבר נוותר על זה. נגיד שהיות שהשאלה היא לא כל כך רלוונטית איך האבן יכולה להכיל את הכוח. בגלל שאפשר לומר, יש שזה בין כמו כל דבר שאנחנו לא מבינים. עצם הבריאה יש מים, אנחנו לא מבינים. אז גם אנחנו לא מבינים איך האבן יכולה להחליט בתוכה כוח כזה, אין סופי ולשרוד. לא מפריע לנו. עכשיו תסתכלו על האבן, יש לאבן גם תכונות. לכל יצור יש תכונות. אחד מתחמם מהר, אחד מתחמם לאט, אחד מתכופף, אחד נשבר. וכל מיני יש את התכונות שלו. אבן זה לא עץ, ועץ זה לא אבן, אני כבר לא מדבר על מולקולות, זה לא פשוט.
תכונות שפועל בניין לכל העולם. אני אומר, כל דבר יש את התכונות האלה. התכונות שלו מאיפה באו, מי סבע את התכונות האלה? אלה הן תכונות אלוקיות. ומשתרשר עד שזה יורד נכנס בתוך האלה. איך האלה יכולה לסבול דבר כזה? עכשיו, הפלא הוא לא איך יכולה לקבל דבר רוחני. איך הוא יכולה לקבל משהו, ודאי שהתכונה הזאת בשורש היא ברת תודעה. יש לו תודעה, התכונה. והתודעה הזאת היא אומרת שאני כולי אלוקי, כן? כמו שהיא האצבע שלי, כן? אין לה אישיות בפני עצמה. ודאי שיש באצבע, יש חיים ויש כוח, האצבע שלי, החשיבה שלי, הם לא מכריזים על עצמם כעל ישות נפרדת. הם חלק ממני. אותן תכונות של הקרש או של הברזל או של האבן, הם חלק מהאלוקי, לא שום דבר נפרד. זה משתמשל ויורד לתוך העולם שלנו, העולם שלנו הוא עולם העשייה, הוא עולם של בחירה. העולם שלנו מקבל תכונות כאלה, ואיכשהו הם נהפכים לתכונות שאנחנו יכולים לקחת אותן ולהגיד עליהן חופים עוד כאלה. וזה עובד, כן? וכתוב שלעתיד לבוא, כתוב בתנ"ך. אבן מכיר את יזעק, הוציף מעט כעניינה, אז אם רצו להשתמש באבן, לא כפי רצון השם, אז יתו תרגש, מה פתאום? זה לא יצליח, כי לא תלוי מלכות האגבר. אז לא יצליח אם רצו לקחת את האבן לזרוק למישהו ברון של השם. היום זה כן מצליח, זאת אומרת שאנחנו רוצים את המציאות, רוצים משהו אלוקי לגמרי, ופה הוא הופך להיות דבר כזה כאילו מנותק. איך? איך זה עובד? אז זה אומר, הבחירה היא שלנו. הבחירה שלנו, הבחירה שלנו היא באה ממקום, זה נקודה, זה התשובה. להציג לבוא תהיה בחירה ברמה יותר גבוהה, אבל לא בחירה כל כך נמוכה כמו שיש לנו היום. אבל תקשיבי טוב מה שאת אמרת, את גילית את התשובה האמיתית. מה המשמעות של זה שיש בחירה לנו? כל העולם כולו, כל התכונות, כל הכוחות, כולל הכוח לברוא יש מאין, הכל הכל, עובר דרך מדיום שנקרא תוכנית שתהיה בחירה. ואם זה לא מתאים לתוכנית הזאת שתהיה בחירה, אז זה נעצר, זה לא מגיע אלינו. כל מה שיציע לבחירה לא מגיע אלינו לעולם שלנו. כל מה שעובר לבחירה מגיע אלינו. זאת אומרת שהכל עובר דרך בעלי הבחירה. דרך העניין של בעלי הבחירה. מי הם בעלי הבחירה לשמור? כל הבחירה הנתינים הם הנשמה. איך זה קורה? טוב, נסביר את זה עוד יותר. כי אם... טוב, אני אחזור עוד פעם על כמה... על השורה האחרונה. אי אפשר להם לקבל חיות מאורו ושפעו לדברה. להיות עבריים מאין ויש וחיים וקיימים, כי אם על ידי הנשמות שעלו במחשבה וקדמו לבריאת העולם. מה פירוש שהם קדמו לבריאת העולם? שם אין זמן, בעצם בריאת העולם לא היה זמן. הקדימה היא קדימה, כמו שאומרים, הנשמות זה המטרה הסופית. עיקר מלכות השם תתגלה על ידי הנשמות. הנשמות זה המטרה הסופית, תמיד את המטרה הסופית רואים בהתחלה והתחלה. אם אני רוצה בית, אני רוצה לבנות בית, מה אני רואה ראשון מול העיניים שלי? אני רואה שלד או אני רואה בית גמור? בית גמור. כשאני בונה אותו אני רואה קודם את השלד. אבל כשאני רואה אותו בעיני רוחי, מה אני רואה קודם? אני לא רוצה שלד, אני רוצה בית גמור, אני מדמיין איך זה נראה. אחר כך אני עושה תוכנית, אחר כך אני מתחיל לבנות. אז כשאני עושה את התוכנית רואים חתיכת נייר, כשאני מתחיל לבנות רואים בורות, רואים מציקות. אחר כך רואים את מה שראיתי בהתחלה, סוף מעשה במחשבה תפילה. הקדוש ברוך הוא רוצה למלוך הנשמות ישראל בעיקר. והוא רוצה דרכם להגיע שכל העולם כולו יהיה מלא מאור השם. המטרה בסוף זה אז להפוך את כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, אבל הדרך איך להגיע זה על ידי זה שיהיה נשמות ישראל שהשם בוחר בהם, נותן להם תורה ולעמים אחרים לא, ואז מתחיל להיות כמו קין ועבד, מתחילים לקנות. כשמתחילים לקנות מתחילים להפריע, כשמתחילים להפריע מתחילים להציג. כשמתחילים להציג, אז קשה לקיים את המצוות, זה קשה ללמוד תורה. וכשזה קשה ובכל אופן עושים את זה,
אז חייבים לגלות מתוך הנפש את הנקודה האינסופית של הנפש. הנפש זה פירמידה הפוכה, ולמטה זה נפש אנושית, למעלה זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, די לגלות בתוך העולם את מלכות השם, אני צריך לקיים תורה ומצוות בעולם, לקיים את רצון השם, זה הנקודה. לא סתם תורה ומצוות בגלל שזה דבר נחמד. לקיים את רצון השם בתוך המציאות של העולם, כשלמטה אני קטן ומחריב לי מכל צד. ואז אני מגלה את המרחב העצמי, את מה שיש למעלה. וכשזה מתגלה, אז אף אחד לא מפריע יותר. אז הנשמות עלו במחשבה וקדמו לבריאת עולמות שעל ידי בחינת הדיבור. כל העולמות עברו מהדיבור, ויום האלוקים, ויום האלוקים, לפעמים כתוב היעץ אלוקים, אבל הנשמות עלו במחשבה. כתוב בנבחורי ישראל, המדרש אומר, נשמות ישראל עלו במחשבה. וכמאמר הגל, במילים לך הקדוש ברוך הוא, זה פסוק בדברי הימים, אם המלך במלכתו ישבו שם, אם מי נמלך הקדוש ברוך הוא על בריאת העולם, נשמות ישראל, זה יפה משמעות. המשפט מילים, נמלך נמלך. נמלך ומלך. על ידי מי הוא יהיה מלך? על ידי נשמות ישראל, וזה מתייעץ איתם. אתם תצאו שכם לפרויקט, להמליך אותי? הם אומרים, כן, בסדר, אני בורא לכם עולם שיהיה לכם איפה לעשות את העבודה שלכם. אבל יהיה לכם עבודה קשה. ואם תעשו את העבודה הקשה, אז העולם הזה אנחנו לא נראה גם עדן. והאמת יותר גבוה מהגן עדן. אז מה יש לנו? עדיין לא הבנו מדוע השכינה בגלות היא כחולה. אנחנו הבנו שהשכינה זה הלב, ואנחנו האיברים, והשכינה מחיה את כל העולמות דרכנו. מדוע דרכנו? בגלל שאנחנו בשורש חלק מהשכינה, בהתגלות שלנו אנחנו חלק מהעולם, אז דרכנו הכל יכול לעבור. בלעדינו העולם לא יכול לקבל חיות ישר מהשורש, ישר מהשכינה. זה גבוה מזה. ונודע בשערים, זה חוזר פה פעמיים באותו פרק, נודע בשערים, כי כל המשכת חיות וההשפעה, המשכת החיות וההשפעה מעליונים לתחתונים מהם, הם כמו שכתוב בספר יצירה, נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן. יש קשר בין ההתחלה הראשונה לסוף האחרון, ובכתבי האריז"ל מכונה בשם אור ישר ואור חוזר. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את השפע מלמעלה, אבל אם אנחנו מתנהגים כפי שהשם רוצה, אז אנחנו מסיקים שפע למעלה. עוד מעט תסביר את זה. הוא כמו שנאמר באחיות רצו בשור, זה פירוש לא שגרתי על רצו בשור. מה זה אומר? מה פירוש? העיקר מה שנוגע לנו כאן זה הביטוי של אור חוזר. מה זה אור חוזר? מה זה אור חוזר? מה זה אור חוזר? יש עוד שאלה בעברית, מה זה אור חוזר? מה? אתה שם אור מול מראה, זה מסביר לך אור, זה אור חוזר. עכשיו אתה יכול להגדיל את כמות האור פי שתיים, למרות שהמראה היא עצם חשוב. ובפועל, כשאתה שם מראה, אתה משתמש במנורה של 30 ואט, אתה מקבל אור של 60. אם יש לך כמה מראות, אתה מקבל אור יותר, זה טוב. זה לא מתאים לחוק שינוי בחומר. זה מזכיר כאילו מכונה שעובדת לעולם, פתאום נוסף באמצע איזה משהו, אז זה עובד, זה לא מובן. אבל זה עובד. מדוע זה ככה בגשמיות? יש לזה שורש, אין דבר בעולם שלנו, לא בפיזיקה ולא בטכנולוגיה ולא בשום דבר, שאין לו שורש למעלה. למעלה יש נפילת של אור חוזר. האור החוזר זה שאנחנו יכולים עם העבודה שלנו, למרות שכל כולנו אנחנו כל הזמן מקבלים רק מלמעלה, כל תנועת יד שלנו, אין לנו כוח מעצמנו, אבל על ידי העבודה שלנו ואת הכוח לבחור גם לטוב לנו, על ידי הבחירה שלנו, שאנחנו בוחרים להוציא את הבחירה מהכוח אל הפועל, על ידי זה אנחנו מוסיפים אור למעלה, כמו אור חוזר. והמעלה הגדולה שמקיימים מצוות עם הגוף. עכשיו למה זה? מה הסיבה? כאן יש סוד. בתוך הסתורות שמבאר את זה, אשר על כן, על פי הדברים והאמת האלה, אשר אי אפשר לבאר את זה במסתר, נקראת השכינה בשם לב, הנשמות בשם איברים, להורות לנו כי כאשר כל הנשמות דבוקות ומקושרות יחד, שאין רים ומדון בין נשמות, פשוט אנשים אוהבים אחד את השני, אזי סיבוב והילוך החיות וההשפעה סובב סובב ונעוץ סופם בתחילתם לקשר ולחבר כולם לאשר אחד ולדבקה בו ידברה. זאת אומרת, הלב הוא בריא כשכל הגוף הוא שלב. קשה להחזיק לב בריא אם מישהו מוריד לך יד, זה פוגע. כשיש פירוד לבבות, אז השכינה נקראת חולה. זאת אומרת, כשאנחנו שומרים על החיות בינינו, אנחנו מוסיפים חיות לשכינה, מוסיפים כוח. ישראל מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, זה לשון חז"ל. ואתה יגדל לכוח השם כאשר דיברת למו, משה מבקש שיגדל כוח השם, חז"ל אמרו, משה מוסיף כוח. איך משה יכול להוסיף כוח? התשובה היא, זה דבר שקשה באמת להסביר אותו במכתב, בכתב, זה פשוט שקשה להסביר אותו, וקשה להסביר אותו בעל פה, אבל איפה ספרו אפשר אולי להגיד. יש בתוך הגוף, בתוך הגשמי, יש כוח נעלם ונסתר שאין אותו ברוחני. בוא נאמר, להסביר מה זה אבן כל אחד יכול. לברוא אבן אמרנו קודם שאף אחד לא יכול. מדוע להסביר מה זה אבן כן כל אחד יכול? מה יותר חכם? האבן או ההסבר מה האבן כוללת? מה יותר חכם? האבן יותר חכם. לנו נראה בפשטות שההסבר הוא משמעותי, אתה יכול לדעות ממנו. מה האבן? לא, בגלל, אני יודע, יש כאלה הרבה. להסביר מה בדיוק זה אבן, לא כל אחד יכול. להסביר לך על פי פיזיקה ועל פי תורת האטום, ואחר כך על פי קבלה, ואחר כך. אפשר לכתוב על זה ספרים ולהתפלפל, אבל האמת שהאבן, זה לא שהאבן יותר חכם. האבן זה כוח האינסוף, זה כוח העצמות, זה לא כוח האינסוף, זה כוח האין לו תפילה. זה יותר ביטוי, זה יותר מדויק. הקדוש ברוך הוא שאף להגיד אין לו תפילה, מה שאין לו סוף. הכוח שיש באבן הוא כוח נפלא. לנו, בתוך הגוף שלנו, יש את הכוח הזה. הצירוף הזה של גם בשמיות וגם בחירה, תאורטית יכולה לתת בחירה בגן עדן. בגן עדן ללא גוף, לא גן עדן כמו אדם וחלה. בגן עדן, בעולם היצירה, בעולם הבריאה, יכולה לתת בחירה. הקדוש ברוך הוא בחר לתת את הבחירה במקום שיש גוף. הצירוף הזה של גוף גשמי, שהוא נושא בתוכו את כוח העצמות, ואת הבחירה החופשית שגם היא אך ורק בכוחו של הקדוש ברוך הוא. מי יכול לבחור באמת? רק השם. ואת הבחירה הזאת הוא נותן לאדם בהשאלה כל מה שבתוך הגוף. אתה יכול לבחור את החופשי במעשים שלך בדיוק כמוני. איך אמר רבי נחמן מצ'רנובל, אמר מפלפלת, הוא אמר, כתוב בספרים נדמה לי, הוא כתב, הקדושים תהיו. כתוב לכל כמוני, תלמוד לומר, קדושתי למעלה מקדושתכם. אז כתוב שם, קדושים תהיו, דבר על כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, תקדש אני השם אלוקיכם. כתוב במדרש, קדושים תהיו לכל כמוני, יכול להיות שאתם נותנים, אולי כמוני, לא. כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. אתם צריכים להיות קדושים ברמה שלכם, תזכור שאני יותר קדוש. אמר רבי נחום מצ'רנובל, שהיה עוד מתלמידה בעל שם טוב, הוא אמר, קדושים תהיו יכול כמוני. מדוע? כי קדושתי למעלה, מאיפה היא באה? מקדושתכם. אתם יכולים להוסיף כוח בקדושה שלי. זאת אומרת, במילים אחרות, מה המשמעות של זה? משמעות היא, איך שמדברים על קדושה למעלה, מדברים פה על מדרגה שנקראת קדושה, בדרך כלל קדושה זה מדרגת החוכמה, או שדיברנו קודם על שכינה, שזה מבחינת המלכות, אבל כשמדברים על יהודי למטה, שהוא קורע את עצמו, ומתענית, ונלחם עם היצר, ובתנאים לא משופרים, לא במרכב תאילה, ולא במרכב תתתה, או לא באף מקום, הוא נמצא בתוך, כמו שאומרים, באמצע העולם הזה, עם כל המונים, עם כל הבלבולים, עם כל הדיוס. והוא עובד את השם שם, והוא בוחר לשמוע בכל השם. הוא עובד את השם עם הגוף שלו. אז הוא מגיע בשורש הראשון, הוא מגיע הרבה יותר גבוה. ואז, אם אנחנו תלוח שהוא עושה שם, נמשך עוד בכל העולמות. וזה מבחינת האור חוזר. וממנו מגיע אור, כולם נהנים מהשורש שלהם בגללו. כן. אז זה האור חוזר, ומנגד זה, המשל הוא כמו איברים שיכולים להבריא את הנגד. יש לפעמים שנוגעים אדם שהלב שלו הוא לא בדיוק, אז אומרים לו שהוא צריך לעשות כלום מסוימות עם האיברים, כדי שהלב יחזור מתפקד כמו שצריך. לאט לאט, אבל לאיברים יש השפעה. במקרה שנעוץ סופן בתחילתן, ונעוץ תחילתן בסופן. וכמו שנאמר, אתם מסתדים היום כולכם לפני השם ולא כתב, כולכם די איתה ולפני.